ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 13 שורות מראש העמוד בדף ח'. המשנה: ואלו עדיהם של עובדי כוכבים. הנה שמות של כמה חגים שלהם שהדין של איסור מסע ומתן שלושה ימים לפניהם שייך: קולנדה, אוסטרנורה, וקרטסים, ויום גינוסיה של מלכיהם, ויום הלידה, לידה של המלך, ויום המיטה, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, כל מיטה שיש בה שריפה, ששופים את הכלים של הבן אדם, יש בה עבודה כוכבים. ושאין בה שריפה, אין בה עבודת כוכבים. רש"י כותב, שריפה ששרפו עליו כלי תשמישו, כדרך המלאכים. יש בה עבודת כוכבים, מה שאומר, כלומר, אותו היום עובדים עבודת כוכבים, והוא להן יום עד. וכן משנה לשנה, כל ימי בנו, יורש העצר, וכל, ובכל הנח, דחשבי לנחה, חשיבי לי, ואסור בשלושה ימים לפניהם. כל אלו הם ימים חשובים, וממילא זה גורר באיסור מסע ומתן גם שלושה ימים שלפניהם. אז עד כאן במשנה דובר על ימים שמושכים גם את הימים שלושה ימים לפניהם. אבל עכשיו תפנית במשנה: יום תגלחת זקנו ובלוריתו של כל אדם. אין זמן קבוע לרבים. כל אחד שהוא בא להתגלח, הוא עושה יום עד. ויום שעלה בו מן הים, ויום שיצא מבית האסורים, אינו אסור אלא אותו היום, כלומר לא שלושה ילפים לפני, רק אותו היום, ואותו האיש בלבד. אנחנו נתייחס לביטוי הזה בהמשך. אמר רב חנן בר רבה, החג הזה, אגב זה המשפט שאנחנו נלמד עכשיו, ראינו בעבר, החג ששמו קלנדה, מתי הוא מתי חוגים אותו? שמונה ימים אחר תקופה, תקופה הכוונה תקופה טבת, שמונה ימים אחרי יום התקופה שבו מתחיל עונת החורף. סטרנורה, שמונה ימים לפני תקופה. עכשיו, מה שמעניין בסדר החגים שמוזכרו במשנה, דווקא החג היותר מאוחר מוזכר קודם. אז וסימנך, כדי לזכור רשימת החגים במשנה הוא הפוך מהתאריך, וסימנך אפשר לזכור ככה: אחור וקדם סרטני, מה שיותר מאוחר מוזכר קודם. בצד בשוליים יש לנו כאן כותרת נושא סלש מבנה, מעוינים מופיעים במהלך הגמרא שני מקורות שמתארים פחדו של האדם הראשון. אחד, מפני תוספת ימים שבהם שעות הלילה התרבו וחשש שזו סופו. שתיים, מפני שקיעת החמה. אנחנו נבין את זה תוך כדי הגמרא יותר. תנו רבנן, לפי שראה אדם הראשון, הרי הוא כשמו כן הוא אדם הראשון, הוא נברא על ידי בורא עולם, והוא לא מכיר את טבע העולם, לא היה אף אחד שקדם לו לספר על האופי והתכונות של טבע העולם. אז הנה הוא נברא, והוא ראה יום שמתמעט והולך. הכוונה, כל יום שעובר, היום הבא אחריו מתמעט מבחינת שעות היום. יותר חשוך, יותר חשוך. ככל שמתקדמים לכיוון החורף, דבר ידוע. אבל לאדם הראשון לא היה ידוע. הוא רק ראה שיש פחות שעות אור כל יום שעובר. אמר, אוי לי, שמה בשביל שסרחתי, עולם חשוך בעדי, חטאתי, וחוזר לטוב ובו, וזו אי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה, כיוון שראה תקופת טבת. בלוח הלועזי משייכים את זה בדרך כלל, כמה שזכורני ל-21 בחודש דצמבר. יום מה שנקרא יום הקצר בימי השנה, הכי פחות שעות או יום. אז כשהוא הגיע לזה תקופת טבת וראה יום שמעריך והולך, כוונה אחרי יום התקופה, השעות אור של כל יום מתחילים להעריך. ולכן הוא הגיע למסקנה מה מנהגו של עולם הוא. הלך ועשה 8 ימים טובים. לשנה האחרת עשה לאלו ולאלו ימים טובים. כלומר, ימים, 8 ימים לפני יום התקופה, ושמונה ימים אחרי יום התקופה. הכל היה בשבילו סיבה לשמוח, וקבע 2 חגים סביב אותו יום, יום התקופה. וכפי שראינו במשנה, קלנדה הוא הקבוצת ימים, 8 ימים אחרי יום התקופה, סטנורה הם 8 ימים לפני יום התקופה. הברייתא ממשיכה, הוא קבם לשם שמיים, כפי שהסברנו עכשיו, והם הצאצאים של אדם ראשון, מה שאנחנו מכנים עובדי כוכבים, הם קבעים לשם עבודת כוכבים. עם מרוצת הדורות הדברים השתבשו, ואמנם שמעו אותם כחגים, אבל לא כהכרת הטוב לבורא עולם, אלא ימי פולחן לפסלים, לאלילים שלהם. עכשיו ההתנהגות או התחושות של אדם הראשון, האם נוכל להסביר אותם? הרי יש מחלוקת מתי הוא נברא, או בתשרי או בניסן. בשלמה, כל מה שסיפרנו עד עכשיו מסתדר למה דאמר בתשרי נברא העולם. יומי זוטי חזה, יומי אריכי עקתי לא חזה. אם נשים את עצמנו תשרי, בתקופת הסתיו, בלוח הלועזי זה בדרך כלל בסביבות החודשי ספטמבר, אוקטובר. אז מה הוא חווה, אותו אדם הראשון, מה הוא חווה? הוא ראה ימים מתקצרים. היה מהחודשים האלו, מתשרי, אתה מתקדם לכיוון החורף, תשרי, חשבן פחות או כסלו ועוד פחות או, אז הוא ראה ימים קצרים, הוא לא, עוד לא ראה ימים ארוכים עם הרבה שעות יום, שעות אור. אלא למען דאמר, בניסן נברא העולם, הוא, לפי הדעה הזאת, הוא נברא באביב. החזלי יום הזוטי ויום האריכי. הוא דווקא ראה איך שהימים, ימי שעות האור, דווקא מתארכים. מתחילת האביב לכיוון הקיץ יש יותר ויותר שעות יום. אז הוא היה צריך להבין שזו מנהגו של עולם, למה כל הדיכאון שלו. הגמרא עונה, דהוי זוטי כולי אי לא חזה. כשהגיע אמנם שעות היום באביב הם פחות בשעות היום של תקופת תמוז, תקופת הקיץ, אבל הם לא כל כך זוטי כוונה קצרות מבחינת שעות יום כמו לקראת תקופת טבת. אז לכן אפילו למד אמר שהוא נברא בניסן, ימים כל כך קצרים כמו אלו שלקראת החורף, תקופת כסלב, סליחה, תקופת טבת שזה החורף, עוד עד, 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 עד כדי כך הוא לא ראה, ולכן הוא נכנס נקרא לזה הפחד או הדיכאון שתיארנו מקודם. זה מסתדר גם לפי המדהמר שבניסן נברא העולם. תנו רבנן, יום שנברא בו אדם הראשון, כאן נתמקד באותו יום ראשון ממש. כיוון ששקע עליו חמה, אמר אוי לי שבשביל ששרחתי עולם חשוך בעדי, ויחזור עולם לטוב עבור, וזוהי מיטה שנגזרה עליי מן השמיים. היה יושב בתענית ובוכה כל הלילה, וחווה בוכה כנגדו. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר מנהגו של עולם הוא, עמד והקריב שור כקורבן, שור שקרניו קודמים לפרסותיו. רש"י מסביר את זה שקרנותיו קודמות לפרסותיו. דאמרמו כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, כוונה שלמים, שור עם קרניו מגודלים, וכיוון שיצא ראשו תחילה, כוונה מן האדמה, בריאת החיות היה בצורה כזאת שיצאו מתחת האדמה, מה יוצא קודם? הראש. אז כיוון שיצא ראש תחילה, נמצאו קרנותיו קודמות לפרסותיו. אז זה הכוונה פה לשור שהוא הקריב, שור כזה מדובר פה בתחילת הבריאה. אז אם זה אותו שור שנברא ראשון, זה גם יכול להיות, אבל העיקרון פה הוא הקריב שור ששלם מושלם, שנאמר ותיטב לשם משור פר מקרין מפריס, ברשא מקרין לשון קרן ואדר מפריס בפרסות. רש"י כותב על זה, זה פסוק של דוד המלך, ותיטב לשם משור פר, אמר דוד ותיטב לשם תפילתי משור שביום שהיה שור, דהיינו אותו יום שנולד, כי דכתיב, מה כתוב בלידת שור מבחינת פסוקי התורה? בויקרא פרק ב' פסוק ז' כתוב שור או כסף כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, הרי עשוי ונגמר כפר שהוא בן שלוש, ואפילו מקרניו לא חסר. אז בפסוק הזה דוד המלך אומר ש תפילתי יותר מבוקש מהקרבת שור, מקורבן. הגמרא ממשיכה, אמר רב יהודה משמואל, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו, שנאמר, ותיטב לשם משור פר, מקרין מפריס. שור תרמה, מקרין, תארתי משמע, איך אתה אומר שהיה קרן אחד בזמן שה לשון מקרין, יש לזה איזו משמעות של לשון רבים, אז יש שני קרנות. אמר נחמן ביצחק, הפסוק כתוב בלי יוד, מקרן כתיב, לשון יחיד. באי רב מתנה, רומי שעשתה קלנדה, זה חג של הרומאים, וכל העיירות הסמוכות לה משתבדות לה, ואנחנו יודעים שסביב רומי היו הרבה עיירות שהיו משלמים מיסים לרומי, הם היו משועבדות לרומי. אותן עיירות אסורות או מותרות, מה הדין המסע ומתן באותן ימים באותם עיירות הסמוכות? אנחנו יודעים לגבי רומי עצמו, שלושה ימים לפני קלנדה צריכים כבר למנע ממסחר עם בני רומי. מה לגבי אותם עיירות הסמוכות? מצד אחד הם לא חוגגים קלנדה, כפי שמובא ברשי. מצד שני, הן משועבדות לרום שכן חוגגת, ורשי מסביר מה יכול להיות הבעיה, שאם אני עושה מסחר עם אותם העיירות הסמוכות, הסחורה שאני מוכיר להם למשל, הם יובילו את זה לתוך רומי עצמו, ובני רומי יקריבו את הפרות נגיד שאני מוכר להם כקורבן ביום אדם. הגמרא עונה, רבי שלמה בן גביר אמר, קלנדה אסורה לכל היא. רבי יוחנן אמר, אין אסורה אלא לעובדיה בלבד. אז רבי שלמה בן גביר הוא נוקט בשיטה מחמירה, כולל העיירות הסמוכות, יש כבר להימנע ממשא ומתן איתם, ורבי יוחנן אומר לו, רק עובדיה, רק מי שחוגג, דהיינו רומי עצמו, ולא אותם העיירות הסמוכות המשובדות לה. תניא קבתי דרבי יוחנן, אף על פי שאמרו רומי עשתה קלנדה וכל העיירות הסמוכות לה משתבדות לה, היא עצמה הכוונה כל עצמה של האיסור, היא עצמה, האיסור עצמה אינה אסורה אלא לעובדיה בלבד, כוונה בני רומי. סטרנליה וקריטסים ויום גינוסיה של מלכיהם, ויום שהומלך בו מלך, לפניו אסור, אחריו מותר. ויובי כוכבים שעשה משתה לבנו, אין אסור אלא אותו היום ואותו האיש. זה ברייתא, ואנחנו בהמשך הגמרא נתייחס לחלק מהפרטים שהוזכרו פה. אמר רב אשי, אף ענה נמי תנינה. גם משנתנו מבססת את דינו של רבי יוחנן, שהעיירות המשועבדות מותרות באותם ימים שמסחר עשו עם העיר המרכזי עצמה. דקטני, מה כתוב במשנה שלנו? יום תגלחת זקנו ובלוריתו, ויום שעלה בו מן הים, ויום שיצא בו מבית האסורים, אין אסור אלא לאותו היום בלבד ואותו האיש. בשלמה אותו היום, להפוקי לפניו ולאחריו. את הימים, שלושה ימים לפני האירוע, שלושים ימים אחרי, אינם אסורים כשמדובר באדם שחוגג יום עלייתו מן הים. אלא אותו האיש, להפוקי, מה הביטוי שראינו כמו בביתה, במשנה, סליחה, מה זה בא למעט? לאו להפוקי משבדיו, נגיד אותו בן אדם יש לו עבדים, האם יהיה אסור להתנהל למסחר עם אנשים משועבדים? לא. שמע מינה, אז רואים שמישהו או קהילות שמשועבדים למקום או לאדם שחוגגים יום עד, האיסור מסחר לא תופס את האלו שהם רק משועבדים לו או להם. ורשי שתי שורות מהסוף אומר, אלא לב למותי אנשים משועבדים לאותו האיש, ומותרים דלא אמרינן מן דזבני ממתולי למפלח. לא אומרים שמי שמוכר משהו לאותו אדם שמשועבד לפלוני, הוא יביא את הפריט, את הבהמה, לאותו אדון, לאותו פלוני, כדי שהוא מפלח זה לעבור לעבוד הזרה שלו בזה, בפרה הזאת. אני רק רוצה להסתייג, יכול להיות, אני הסברתי שמשעבדיו זה כולל עבדיו, יכול להיות שיש לדון בעבד ממש, אבל משעבדיו גם ביטוי שכולל אנשים שהם משועבדים מבחינת מסחר וחובות, ועל משקל זה הם כנועים ומשועבדים לאותו בן אדם. בכל אופן האיסור מסחר לא תופס אצלם מאחר שהם עצמם לא חוגגים אותו יום עיד. תניה, רבי ישמעאל אומר, ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודת כוכבים בתריים, וזה פיתוי מזעזע, יהודים שבחוץ לארץ הם נקראים עובדי עבודה זרה ובתרה. אנחנו חייבים להסביר את זה. רק לפני כן אנחנו נסתכל ברש"י, מה הכוונה בתרה? שורה האחרונה הוא כותב, כלומר בלא כוונה ואין שמים הלב, ובכל זאת הם מוגדרים כעובדי עבודה זרה בתרה. כיצד? הגמרא ממשיכה, עובד כוכבים שעשה משתה לבנו וזימן כל היהודים שבעירו, אף הפי שאוכלים משלהם ושותים משלהם, כוונה הכל כשר, הכל עם הכשר, וכל היינות יינות כשרים, ושמש שלהם עומד לפניהם, איזה בחור יהודי, הוא משרת, הוא עושה את המלצרות, אז הכל כשר מבחינת המזון, מעלה עליהם הכתוב כאילו אכלו מזבחי מתים. זבחי מתים זה ביטוי לבשר שמקריבים לעבוד הזרה, שנאמר, איך רואים את זה, איך רואים, איפה רואים את זה? כי כתוב, וקרא לך ויאכלת מזבחו, ואימה עד יחיד. מבחינת הפסוק אולי האדם מתחייב רק אם הוא אוכל מזבחו, מקורבנה שהוקרב לעבוד הזרה. איפה רואים שגם בלי זה, גם אם אתה משתתף בחתונה שהוא עורך לבנו ואתה אוכל הכל כשר, אתה בכל זאת נחשב עובד עבודת כוכבים? הגמרא עונה, אמר רבה, אם כן, אם האיסור בפסוק הוא רק בגלל שאדם אכל זבחו ממש, נאמר קרא ואכלת מזבחו, מהי? וקרא לך, מה יש ללמוד מזה? למה הפסוק מוסיף את זה? משעת קריאה, כבר משעה שהוא קורא לך ואתה עונה להזמנתו ומופיע אצלו בחתונה, והחתונה כפי שאמרנו מקודם זה אירוע שבו הוא מקריב קורבנות לאליל שלו, מרוב השמחה שהוא מרגיש הוא הופך את יום החתונה ליום עד. ולכן ההגדרה הזאת שישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודת כוכבים בתרה אין. הלכך, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', מאחר שהזכרנו שיום החתונה נחשב יום עד ואין להשתתף בו, אין להשתתף באירוע שהוא בעצם אירוע של פולחן לעבודה זרה, מעבר לאותו יום ממש, כל טלטין יומין, כל 30 יום אחרי האילולה, אחרי החתונה שהוא עשה, בין המעלה מחמד אילולה, בין אם הגוי מזמין אותך אליו לסעודה, כמובן הכל קשר מבחינת קשות מזון, זה לא פה העניין, בין היהודי יבוא עם הפקלך שלו, עם המזון המוכן, בכל אופן, לא להגיע אליו אפילו 30 יום אחרי שהגוי ערך החתונה, בין אמר לי מחמד אילולה, בין לא אמר לי מחמד אילולה, בין אם הוא ציין אני מזמין אותך בגלל החתונה שעשיתי, בין הוא לא, הוא שתק, רק אמר תבוא אליי, וזה בתוך תוך הטווח של 30 יום מאז שהוא עשה את החתונה, אסור לאכול אצלו. מכאן ואילך, מעבר ל-30 יום, היא אמר לה, אם אחמד תגידו לעשו. אם הוא מזמין אותך, והוא תבוא, אני רוצה לסמוך איתך בגלל החתונה שעשיתי לפני 40, לפני 50 יום, אסור. והיא לא, אם הוא לא מזכיר בזמנה שהוא מזמין אותך בגלל החתונה, והיא לא אמר למחמד הילולה שרי, אז מותר לבקר אצלו ולאכול יחד איתו. שוב פעם אני מדגיש שאתה אוכל כשר. וכי אמר למחמד הילולה, אם הוא כן מזכיר שהוא מזמין אותך בגלל החתונה שעשה, עד מתי האזכור שלו הופך את הסעודה לסעודה אסורה. אמר הפאפה, עד תריסר ירחי שעת, עד שנה. ומעיקרה, מאימת אסור, מצד השני, כוונה לפני החתונה, שהוא כבר מרגיש שהחתונה מתקרבת, מאיזו נקודת זמן בהתחלה יהיה כבר אסור להגיע אל, אל הגוי מאותו חשש שהוא מרוב שמחה הוא מקריב קורבנות. אמר רב, באבא משמי דרבה מחירה מוסרני בסינתי. יש ברשי שני פירושים בשורות, תחילת שורות הקצרות, מחירה מוסרני בסינתי. אחד, לעשות, הוא לוקח שעורים לעשות שיחר ליום המשתה, אז סינתי ערבות ששעורים בהן שעורים לעשות שיחר. אז הוא מיום שהוא כבר מכין את, את השיחר, את הבירה שהוא יגיש בחתונה, זה לוקח כמה, זה לוקח זמן עד שיגמור הציסה ויהיה מוכן לשתייה. אבל כבר מתחילת התהליך אסור לסעוד אצלו. לשלח הנה, נותנים אפר בעריבות וזורעים שם שעורים, לא קשור לבירה, זורעים שם שעורים קודם ימי החופה, ומביאים לפני החתן והכלה כשהם סמוכים ואומרים להם פרובו כשעורים הללו שממהרים לצאת מכל התבואה. יש סוגים שונים של תבואה, מעבר לשעורים יש חיטה, יש שיבועת שועל, יש קוסמין. התבואה שהכי מהירה לצמיחה זה השעורים. אז זה איחול לזוג החדש שהם גם ימהרו להביא ילדים. הגמרא שואלת קושיה, ארבע שורות קושיה, ולבת התריסה ירחישת אשר אמרת מקודם שאחרי 12 שנה, 12 חודשים, זה כבר מותר לאכול, לסעוד אצל, אצל הגוי. והרב יצחק ברידר המשר שאיקלה לבי ההוא עובד כוכבים, לבת הפריסה ירחי שאתה, כבר עברו 12 חודשים אז שהוא, אותו גוי עשה את החתונה, ושמעי דעודי, הוא שמע את, את הגוי מודה לאלילים, הוא פירש ולא אכל. ורב יצחק הוא עזב את המקום, או לפחות הוא ודאי לא אכל. אז מה רואים? שיש לחשוש גם מעבר ל-12 חודש. הגמרא אומרת לא, שאני רב יצחק ברי דרב משרשיה, אדם חשוב הוא, נוכחותו אצל הגוי זה גורם לגוי הרבה שמחה, בגלל שהוא מערך אדם גדול. רשי כותב, אדם חשוב הוא ושמח ממנו עובד כוכבי מאוד. אבל לא כן אם מדובר ביהודי מן השורה, אחרי 12 חודש של החתונה שאותו גוי ערך, אין חשש שהגוי בגלל נוכחות היהודי ילך ויודע לעבוד הזרה שלו. הוא קרא תייסים וכולי, מי קרא תייסים? אמר רב יהודה, אמר שמוע, יום שתפסה בו רומי מלכות. שואל את הגמרא, איך אתה יכול להסביר שקרטיסים זה כך, ועתניה קרטיסים, ויום שתפסה בו רומי מלכות? זה שני דברים נפרדים, שונים. אמר רב יוסף, הם לא שני דברים נפרדים, שונים, אבל יש להבין את הדברים ככה. שתי תפיסות תפסה רומי. רומי עלה לשלטון בשני שלבים. אחת, בימי קלפטרה מלכתה. רומי, אגב, זה שלטון, זה אימפריה שכבש או ניצח את יוון. אז היה תפיסה אחת, עלייה אחת בימי קלפטרה מלכתה, שהיא ישבה באלכסנדריה של מצרים, ואחת שתפסה בימי יוונים. וחיית הרבדימי אמר טלטן וטרן קרבי קרבו עבדו רומאי בעד יווני 32 קרבות ניהלו רומי מול יוון ולא יכלו לאור הם לא ניצחו רומי לא הצליח לנצח את יוון עד שתפינו לישראל בדיו עד שרומי עשה ברית שותפות עם ישראל הם משכו את ישראל את היהודים אליהם ובכך בסופו של דבר רומי ניצח את יוון ואחי עתנו בדיו עתנו לשון תנאי וככה התנו הרומאים עם השותפים שהם עם היהודים אם מינן מלכי מינייך הוא הפרחי אם מינייך הוא המלכי מינן הפרחי אם איתנו מינן אם איתנו יהיה המלך אתם יהיו המשנה למלך ואם אתם יהיו המלכים אנחנו נהיה המשנה למלך הפרחי משנה למלך ושלחו להו רומאי ליווני הם שלחו מסר ליוון עד הידנה עבידנה בקרבה עד עכשיו עסקנו במלחמות בקרב אשתה מאחר שזה בעצם הגיע לתיקו אשתה עכשיו נעביד בדינה אנחנו נתמודד מולכם בוויכוח והנה הם רומים מציבים בפני היוונים את הדברים הבאים מרגלית ואבן טובה איזה מהן יעשה בסיס לחברו כאילו מי מטה ומי מעלה שלחו ליוון לנו מרגלית לאבן טובה מרגלית היא הבסיס כי היא פחות חשוב מאבנים טובים אבן טובה ואנך איזה מהן יעשה בסיס לחברו תשובה אבן טובה לאנך האבן טובה פחות חשוב מסוג אבן אבן יקר שקוראים לזה אנך אנך וספר תורה איזה מהם יעשה בסיס לחברו יוון ענה אין אנך לספר תורה זאת אומרת בסולם הערכים התורה הכי חשובה שלחו להו אז רומי שלחו אם כן ענן ספר תורה גבן וישראל בעדן אז אנחנו על הגובה כפו להו ובכך הכניעו את יוון רומי הכניע את כפה הכניע את יוון 26 שנים קמו להו במנתיו בעד ישראל במשך 26 שנים היה יופי הסתדרו היו נאמנים הרומי היו נאמנים לישראל מכאן ואילך השתבדו בו אחרי 26 שנה כבר השתנו הדברים והם שיבדו את ישראל מעיקרה מי דרוש ולבסוף מי דרוש כדי להסביר את ההתנהגות של רומי איך הם ראו איך להתנהג מבחינת הפסוקים מעיקר דרוש במפגש בין עשיו שהוא בעצם האבא של רומי מעשיו יצא רומי אז יש ללמוד את הפסוקים הקשורים לעשיו מה כתוב בהתחלה נישאה ונעליך והלכה לנגדיך עשיו ויעקב אבא של עם ישראל הלכו ביחד רשי כותב שווים בגדולה או לבסוף דרוש יעבור נא אדוני לפני עבדו יעקב יקדים את עשיו עשיו לבינתיים בגובה אז לכן כעבור 26 שנה רומי שיבד את ישראל הגמרא שואלת 26 שנים דקמו במנתיו בעד ישראל מנלן מאיפה נלקח המספר הזה שרומי היו בנאמנות עם ישראל למשך 26 שנה אנחנו רוצים לציין פה שעיקר התשובה לשאלה הזו נמצאת בדף ת' עמוד א' אחרי שהגמרא עורכת חשבון שנים בנידון זה שיעור בהיסטוריה אז כדי לקבל תשובה ברורה לשאלה הזאת של מניין לנו שרומי היה בנאמנות עם ישראל במשך 26 שנה צריכים להמתין קצת דיאמר רב כהנה, כשחלה רבי שמעון ברבי יוסי, שלחו לי, רבי, אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת לנו משום אביך, משם רבי יוסי, אבא שלך. הייתי שהסביר שרבי יוסי, רבי יוסי בן חלפתא, הוא חיבר ספר שעניינו הוא נקרא סדר עולם, שעניינו עניינים היסטוריים, והשאלה שיפנו לבנו לרבי שמעון ברבי יוסי היה שאלה בתחום הזה של תאריכים היסטוריים, כפי שנראה עכשיו בגמרא. אמר לו, אז רבי שמעון ענה לבקשתם, ואנחנו הבלטנו עם פס כפול נקודות זמנים היסטוריים. 180 שנה קודם שנחרב הבית, קודם חורבן בית שני, פשטה מלכות הרשע על ישראל. מלכות הרשע זה רומי. 80 שנה עד לא חרב הבית גזרו תומה על ארץ עמים ועל כלי זכוכית. שני דוגמאות של תומה דרבנן, אין כאן המקום להרחיב בנושאים אלו, רק נציין ש אדם שיוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ הוא מיד מקבל תומה, מיד נטמע תומה דרבנן שנקראת תומת ארץ עמים. זה נובע מכך שהגויים לא הקפידו על קבורת מתיהם במקומות מוכרים, מקומות מצוינים לשם ציון, ולכן היה חשש שכל מקום שדורכים, יכול להיות שדורכים על עצמות מת ומגע עם, 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 עם גופה, עם, עם שעיריות של מת, גורמים תומת מת. ואז כאן גזרו תומת מת מדרבנן על כל מי שנמצא בחוץ לארץ. ועל כלי זכוכית, זה חומר שלא מוזכר בתורה, אבל היכולת של כלי זכוכית לקבל, לספוג תומה, תוצאה מגזירת חכמים. 40 שנה עד לא חרב הבית גלתה סנהדרין וישבה לה בחנות. חנות זה אזור מחוץ להר הבית. אנחנו נסתכל פה ברשי, חנות מקום בהר הבית, מחוץ ל הם ישבו באופן קבוע בלשכת הגזית שהיה מחובר לעזרה שסביב עזרה של בית המקדש. חנות זה מקום מרוחק משם, אבל עדיין בהר הבית, ויש לזה השלכות שהגמרא תזכיר עכשיו. אז 40 שנה לפני חורבן הבית סנהדרין גלה מלשכת הגזית וישבה לה בחנות, כפי שאמרנו, רש"י אומר מקום בהר הבית. למה היא הלכתה? איזו הלכה קשור לדבר הזה שעזבו את לשכת הגזית וישבו שם בחנות? כאן יש קטע ארוך שאנחנו סימנו בסוגריים, כי התשובה לשאלה למה היא הלכתה זה מופיע רק אחרי הסוגריים, שלוש שורות מסוף העמוד, באמצע שורה כתוב שלא דנו דיני נפשות. בגלל שעזבו לשכת הגזית נפסק היכולת שלהם לגזור דין מוות, לדון דיני נפשות. מה ראו שגרם להם ההחלטה הזאת, אחר כך נראה בגמרא. אבל לפני כן אנחנו שוב פעם שואלנו את השאלה למה היא הלכתה, איזו הלכה היא תוצאה מכך שגלתה סנהדרין וישבה לה בחנות. נמשיך בסוגריים עכשיו. אמר רבי יצחק בעבדימי, לומר שלא דנו דיני כנסות. דיני כנסות סקת איתך? ואמר רב יהודה אמר רב ברם, באמת זכור אותו האיש לטוב, רב יהודה בן בבא שמור, של מלא הוא, וכאן עכשיו מסכים רבי יהודה בן בבא, רק שנדע מדובר בתקופה שאחרי חורבן הבית. של מלא הוא, יש פה עוד פעם סוגריים פנימיים, אם נדלג אותם לשנייה, בטלו דיני כנסות מישראל. אלמלא הוא, לא היו דנים דיני כנסות. אבל הוא כן היה, הוא פעל, ואנחנו נראה את כל הסיפור עוד מעט. אז המשיכו לדון דיני כנסות. אבל מה שחשוב לנו, שמדובר בתקופה אחרי חורבן הבית. אז מה שרב יצחק בעבדים אמר, שלמה הלכתה, והוא ענה שלא דנו דיני כנסות כבר, מה, 40 שנה לפני חורבן הבית, זה לא נכון. זה לא יכול להיות התשובה לשאלה של מה הלכתה. אנחנו דילגנו על שורה, נחזור לזה עכשיו. אמרנו שלא יכול להיות דיני כנסות, הרי רב יהודה הרב אמר שהיה רב יהודה בבבא שמו, של מלא הוא. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא בשורה השנייה בהרחבות, נשתקחו דיני כנסות מישראל. לולי רבי לבר היו שוכחים דיני כנסות. נשתקו? לגרסינו שיכו ללמוד. מה העניין לשיר? איך אפשר לומר שישכחו דברים שהם ידועים, דברים מפורשים? אגב, דיני כנסות הם כל מיני תשלומים שהם עושים, שנמצאו בתורה, שהם לא באים לפצות על נזק כפי סכום הנזק, אלא תשלומים קבועים בתורה, כמו 50 של אונס ומפתה, כמו 30 של עבד, כמו כפל, 4 ו-5, אלו הם תשלומים שמוגדרים ככנסות. אז מה פה הסיפור של רבי יהודה בן בבא, של מלא הוא, לא היו יודעים דיני כנסות, שיכו ללמוד, אלא בטלו דיני כנסות ישראל. אנחנו רק נקדים את הגמרא במשפט. לא כל אחד מוכשר או זכאי או מורשה, לשון רישיון, מורשה לדון דיני כנסות. אתה צריך להיות מוסמך, לשון סמיכה. וסמיכה שדובר פה הוא סמיכה מזמן משה רבנו, שעבר במסורת מדור לדור, מרב לרב, כפי שמוסבר במסכת סנהדרין, כשרב מסמיך את הבא בתור לדון דיני כנסות, אז יש לו רישיון. שוב פעם, אמרנו, זה עניין של העברה מדור לדור. מי שהוא מוסמך יכול להעניק סמיכה לבא אחריו. אז למלא רבי יהודה בן בבא ופעולתו, זה היה נפסק. עכשיו נראה את זה בגמרא. שלמלא הוא, אמרנו, בטלו דיני כנסות מישראל, שגזרה מלכות הרשע גזרה, הרומי, הם גזרו, כל הסומך שמעביר את השמיכה לבא אחריו יהרג, וכל הנשמח יהרג, ועיר שסומכים בה תחרב, או תחום שסומכים בו יעקר. זה תחום, זה מעבר לעיר, 2,000 אמה סביב כל עיר יש, זה נקרא התחום של העיר. ואם מתבצע העברת שמיכה, מי שמסמיך באותו תחום, הם יעקו את האזור. מה עשה רבי יהודה בן בבא? הלך וישב בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות, בין שני תחומי שבת. ובפועל איפה הוא היה? בין אושה לשפרם, מקומות בארץ ישראל. ושמח שם 5 זקנים, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. ורבי מוסיף לרשימה אף רבי נחמיה. רק נציין עוד פעם, התנאים האלו חיו זמן רב אחרי החורבן. כיוון שהכירו בהם אויבים, אמר להם, הרומאים שמו לב שהיה הסמכה, עמידה בבבה פנה להם ואמר, בעניי, רוצו, תעזבו את המקום, תתפזרו. אמרו לו, רבי, ואתה, מה תה עליך? אמר להם, הרי אני מוטל לפניהם כאבן שאין לו הופכים. לא, אני לא יכול לברוח, אני לא אזכה מדי. אמרו, אז סיפרו, לא זזו משם עד שנעצו לגופו 300 לוניות חניתות של ברזל ועשו לגופו כקברה. אמר אבנר ביצחק, אז לאור כל השאלה הזאת שהצענו מקודם, איזו הלכה מושפע מכך ש40 שנה לפני חובן הבית גלתה סנהדרין וישבה לה בחנות? זה לא אומר שאז נפסק פסקי דין בדיני כנסות, הרי דיני כנסות המשיכו גם אחרי החובן. אז אמר רב יצחק בעבדים, היא לא תימה דיני כנסות. אל תגיד, כמו שאמרנו, כמו שחשבנו לומר, שבטלו דיני כנסות, אלא שלא דנו דיני נפשות. מה הייתה אמה? למה בחרו בהנהגה לעזוב לשכת הגזית, ובכך יופסק דיני נפשות? כיוון דחזו דנפישי לרוצחין ולא יחלי למידן. סנהדרין ראו שלצערנו היו מקרי רצח רבים, יותר ממה שיכלו לדון, לא העומס המשפטי היה יותר מדי, לא יכלו לדון אותם. אמרו, מוטב ניגלי ממקום למקום, אנחנו פשוט נעזוב את מקומנו בלשכת הגזית ובעזרה של בית המקדש, כי איכי דלא לחייבו. רשי כותב, כי איכי דלא לחייבו רוצחים קטלה, וכך אין בסיס להגיע לדין מיתת בית דין על הרוצחים. דאין דנין דיני נפשות אפילו בסנהדרין קטנה שבכל עיר, אלא בזמן שהייתה סנהדרין גדולה בישיבתה ובמקום המיוחד לה, והוא לשכת הגזית, כמו שאמרנו מקודם בעזרה של בית המקדש. הגמרא ממשיכה, דכתיב, כאן אנחנו מביאים פסוק שמלמדת שמיקום הסנהדרין הוא הקובע. והפסוק הזה, רש"י מציין, הפסוק הוא נמצא בדיני נפשות, שם כתוב כי פלא ממך דבר, בפרשת זקן ממרי, שזה דוגמה של אדם שחייב מיתת בית דין. אז מה כתוב שם בתורה? ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא. מלמד שהמקום גורם, המיקום של הסנהדרין גורמת לכך שיכול להיות דיני נפשות. אם הם לא נמצאים שם, אז הכל נעצר, אז אין מצב שיש צורך לדון אבל לא דנים, כי אין בסיס להתחיל אפילו שום דיון בזמן שהם לא במקומם. שורת הגמרא, לאור מה שאמרנו מקודם, יש לנו גם חיצים, אפשר לנווט עם החץ שנמצא על יד טקסט הגמרא, עם החץ שמופיע למעלה משם. לקראת סוף שורות הקצורות הזכרנו ש180 שנה קודם שנחרב הבית פשטה מלכות הרשע על ישראל. הגמרא כאן שואלת על המספר הזה, 180 ותו לא, מה רומי התפשט שיבד את ישראל רק 180 שנה לפני החורבן? ואת אני רבי יוסי ברבי. אנחנו ממשיכים לדף ת', וכאן סקירה היסטורי. מלכות פרס בפני הבית, הם שלטו בפני הבית, כוונה בשנים שהיה קיים בית המקדש. הרי ידוע שאחרי סיפור פורים עם אחשוורוש ואסתר, כמה שנים אחר כך קם המלך כורש מפרס והתיר לעם ישראל לחזור לבנות בית המקדש, או אולי להגיד להמשיך לבניין בית המקדש. וזה כפי שהזכרנו בשלטון פרס. אז פרס המשיכו למלוך בפני הבית 34 שנה. כעבור 34 שנה מלכות יוון הם ניצחו, והם מלכו בפני הבית 180 שנה. אז אם אנחנו נצרף את המספרים, יש לנו, אנחנו נכנסים לתוך שנות בית המקדש, בית השני, הגענו ל-214 שנה. סך הכל בית המקדש השני עמד 420 שנה. אנחנו נמצאים כאן בנקודת זמן של 214 שנה. כמה שנים נשארו עד חובן הבית? עם סך הכל 420, ואנחנו כעת בנקודת זמן מתחילת בית שני 214, אז נשאר 206 שנה. מה קרה באותה שנה אחרי שעברו 214 שנה? מלכות חשמונאי, הם מלכו בפני הבית 103. נציין שכשאנחנו רואים פה היהודים שבאים אחרי יוון, הזכרנו מקודם שעליית רומי היה באותו תקופה, אותו פרק זמן. הם שיתפו את נקרא זה מלכות חשמונאי, שהם ייצגו את היהודים, היה כאן שותפות. ובאיזו שנה? 206 שנה לפני חורבן הבית. עכשיו, זה כבר מראה או מהווה בעיה. אמרנו מקודם שרומי השתלט 180 שנה לפני חורבן הבית, וכאן אנחנו רואים דרך מלכות חשמונאי, שזה השיתוף עם רומי, הם באו אחרי יוון, לא 180 לפני החורבן, אלא 206 לפני החורבן. נמשיך. אמרנו שמלכות חשמונאי, הם היו בפני הבית, הם מלכו, הם היו בשלטון 103 כמה שנים. אחרי מלכות בית חשמונאי, מלכות בית אורדוס 103. אם נצרף את כל המספרים האלו, אנחנו מגיעים ל-420 שנה. מכאן ואילך, צא וחשוב כמה שנים אחר חורבן הבית. אם אתה רוצה לציין תאריכים, אז תציין את התאריך לפי מספר שנים אחרי החורבן. אלמה, מתן ושיט אבו. מכאן רואים שרומי שלט 206 שנה לפני חורבן הבית, כי אז עזבו יוון ונכנס רומי. ויעד עמוד 180 שנה, ואמרת מקודם בשמו של רב יוסי, רומי שלט 180 שנה לפני חורבן הבית. אז איך ניתן ליישב את כל זה? אלא 26 שנים, במשך 26 שנה קמו במנתיו בעד ישראל. רומי שיתף פעולה עם נאמנות עם ישראל, ולא השתבדו בו. לא היה שלטון רומי על ישראל במשך אותם 26 שנה. ועמתו לאחי, ולכן לא ככה שיבלו במובן של כשפשטה מלכות הרשעה על ישראל. כדי לציין נקודת זמן היסטורית שפשטה מלכות הרשעה על ישראל, לא נוכל לציין את זה מנקודת זמן 206 שנה לפני החורבן. זה התגשם 180 שנה לפני החורבן. אז מה קרה בין 206 שנה לפני החורבן ו-180 שנה? אותם 26 שנה רומי היו בנאמנות על ישראל, וזה מה שחיפשנו. אם אתם זוכים, אפשר לחזור לאמרה הזאת, שאחרי שרומי ניצח את יוון בוויכוח, הגמרא אמרה, ויש לנו כאן חיצים גם כן שמחסים אותך לדף ח' עמוד ב', ושם ראינו הגמרא אמרה שאחרי שרומי ניצח בוויכוח את יוון, הגמרא אמרה שם 26 שנים קמו לו במתי ובעד ישראל. וכיני אנחנו הוכחנו את זה והראינו את זה מסקירה היסטורית שלמדנו כעת בגמרא. עד כאן שיעורנו להיום.